סטארט-אפ למד ב', מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שביעי, פרק אילו נאמרים. הפרק שלפנינו מפרט שבעה דברים שאפשר לומר אותם בשפה שהאדם מבין, לעומת שמונה דברים שחייבים להיאמר דווקא בלשון הקודש. אילו נאמרים בכל לשון. הדבר הראשון, פרשת סוטה. התורה מצווה את הכהן להשביע אישה שבאה לבית המקדש והיא נבדקת על ידי המים המרים, אם היא מותרת לבעלה. אומר הפסוק, והשביע אותה הכהן ואמר לאישה את כל מה שנאמר שם בפסוקים. אומרים את זה בלשון שהאישה מבינה ולא דווקא בלשון הקודש. דבר שני, וידוי מעשר. אדם מצווה להפריש מהיבול תרומות ומעשרות. הוא מפריש תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, ואז יש מעשר שני ומעשר עני. שנה אחת נותנים מעשר שני, שנה אחת נותנים מעשר עני. הסדר שזה נקבע זה בצורה כזאת, שנת שביעית ידועה לכולם כשנת שמיטה. בשנת שמיטה לא נותנים מעשרות, מפקירים את השדות. אבל יש את השנה הראשונה, השנייה וכולי. מחלקים את השש שנים עד שנת שביעית, מחלקים אותם לשני חלקים. שלוש שנים ועוד שלוש שנים. ובכל חלק של שלוש שנים, שנתיים זה מעשר שני, ושנה אחת מעשר עני. וזה מסתדר בצורה כזאת. השנה הראשונה והשנייה, הרביעית והחמישית, נותנים מעשר שני. והשנה השלישית והשישית נותנים מעשר עני. החלוקה שאנחנו מחלקים את השש שנים לשני חלקים של שלוש שנים ועוד שלוש שנים, יש לה משמעות נוספת, שכל שלוש שנים צריך לבאר את המעשרות. כשמגיע חג הפסח אחרי שלוש שנים, ואחר כך אחרי שש שנים, צריך לבאר את המעשרות, שאדם לא יהיה אצלו מעשרות שהוא עדיין לא נתן למטרה שהיא צריכה להינתן. וברגע שהוא נתן את כל המעשרות כמו שצריך, בפסח של שנה הרביעית ואחרי שש שנים, בפסח של השנה השביעית, הוא אומר את הוידוי מעשרות, שהוא באמת בייר את הקודש מן הבית, הוא נתן ללוי וכולי, נתן לכל מי שצריך, כל אחד קיבל את מה שהוא צריך מהתרומות ומעשרות, והלשון שהוא אומר, ביירתי הקודש מן הבית, הוא לא אומר את זה דווקא בלשון הקודש, אלא בלשון שהוא מבין. וכן קריאת שמע, וכן תפילה, וברכת המזון, גם כן נאמרים בלשון שאדם מבין, ולא דווקא בלשון הקודש. וכן שבועת העדות. אדם ראה סיפור, והוא יכול לבוא להעיד, לטובת הזכאי, לטובת הבעל דין, שבאמת צודק. אבל, הוא אומר, אני לא יודע עדות להעיד בשבילך, הוא לא רוצה להעיד, והוא אומר שהוא לא יודע. והוא נשבע שהוא לא יודע, בסוף מתברר שהוא כן ידע, אז כשמתברר שהוא שיקר, הוא חייב להביא קורבן חטאת, שנקראת עולה ויורד, כי זה סוג חטאת כזאת שתלוי במצב הכלכלי שלו, כמה הוא עשיר, לפי זה הוא מביא את הקורבן עם בהמה, עם עוף, עם מנחת חוטא. אז אפילו אם הוא נשבע בלשון אחרת, לא בלשון הקודש, הוא חייב קורבן שבועת העדות. וכן שבועת הפיקדון. מפקיד בא לשומר, מפקיד בידי השומר איזשהו פיקדון. ומגיע תקופה, ומגיע המפקיד לבקש את הפיקדון, והשומר משקר לו. או שהוא אומר, אדוני, לא הבאת לי פה שום פיקדון, וכדומה, והוא נשבע בשקר. הוא נשבע מעצמו, שהוא נשבע כי השביעו אותו. הוא חייב להביא, כשמתברר שהוא שיקר, אשם גזלות, שנאמר בפרשה. והוא מביא את הקורבן הזה, גם אם הוא נשבע בלשון אחרת, לא דווקא אם הוא נשבע בלשון הקודש. ואילו נאמרים בלשון הקודש? ישנם רשימה של שמונה דברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש. המקרה הראשון, מקרא ביקורים. יש מצווה מאוד מאוד חביבה שבעל שדה מצווה לקיים, אם יש לו פרי משבעת המינים בשדה, אז הראשון שיוצא, הוא כורך אותו באיזשהו חוט אדום, באיזה גמי, מסמן אותו, והפרי הראשון שביקר, הוא מעלה לירושלים, מביא ביקורים לבית המקדש. ואז הוא אומר, מקרא ביקורים, ארמי עובד אבי וכולי. את הפסוקים האלה חייבים לומר בלשון הקודש. הוא אומר, אבל אני לא מבין מילה. אתה לא מבין מילה? באמת מאוד כדאי שתבין, אבל גם אם אתה לא מבין, תקרא כמו שכתוב. וכן, אדם עוזב את העולם בלי להשאיר בנים. אשתו היא לא כמו כל אלמנה שמותרת להינשא לאדם אחר, אלא היא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה. אם אח של בעלה לא רוצה להתחתן איתה, הוא מוציא אותה בחליצה. ושם יש סדר שדברים שכל אחד אומר, היא אומרת, מעין יבמי וכולי, הוא אומר גם כן, לא חפצתי, כל הסדר של הדברים שצריך לומר, אומרים את זה בלשון הקודש בדווקא, ולא בלשון אחרת. וכן, התורה מצווה, בזמן שעם ישראל נכנסו לארץ, יהושע ועם ישראל אמרו ברכות וכללות בהר גריזים והר עיבל, כמו שנראה בהמשך המשנה, הם נאמרו דווקא בלשון הקודש. וכן ברכת כהנים, שהכהנים נושאים את כפיהם לברך את עם ישראל, זה נאמר דווקא בלשון הקודש. ביום הכיפורים, אחרי עבודת היום שלפני ולפנים בקודש הקודשים, הכהן גדול היה קורא בתורה את פרשת העבודה ומברך שמונה ברכות, אותה ברכת כהן גדול חייבת לאמר דווקא בלשון הקודש. ופרשת המלך, שאחרי שנת שביעית מגיע חג הסוכות, מעמידים בימה של עץ בעזרה, והמלך עולה על אותה בימה וקורא ספר דברים, ספר משנה תורה. זה נקרא פרשת המלך, מה שנקרא פרשת הקהל. זה נאמר דווקא בלשון הקודש. וכן, פרשת עגלה ערופה, אם מוצאים הרוג או מת מחוץ לעיר ולא יודעים, אולי מישהו הרג אותו, אולי מישהו אשם בזה שהוא נהרג וצריכים לחפר, לא יודעים מי זה. אז כל בני העיר מביאים עגלה ערופה, והזקנים והכהנים ענו ואמרו סדר של פסוקים, ידינו לא שפכו את הדם הזה וכולי. אז כל זה נאמר דווקא בלשון הקודש. וכן, כשיוצאים למלחמה, אז יש כהן מיוחד שנקרא כהן משיח, שהוא אומר סדר שלם של דברים. אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם. כל הסדר של הדברים שאומר משוח מלחמה, מה שנאמר בפסוק, בשעה שמדבר אל העם, הוא אומר את זה בלשון הקודש. מפרט את המשנה, את הסדר של הדברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש. מקרא ביקורים, כיצד, מניין אנחנו למדים שצריך לומר אותו דווקא בלשון הקודש? כי בפרשת הביקורים כתוב, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. לשון שאתה עונה, וענית. ולהלן, הר גריזים, בברכות והכללות, בהר גריזים והר עיבל, הוא אומר, וענו הלוויים ואמרו. לומדים גזרה שווה, מה להלן? כמו שבהר גריזים והר עיבל, הברכות והכללות היו דווקא בלשון הקודש, כמו שנראה בהגמרה, מאיפה דורשים את זה? אף כאן בפרשת ביקורים, היא נאמרה דווקא בלשון הקודש. חליצה, כיצד, מנין אנחנו יודעים שהיא נאמרת דווקא בלשון הקודש? כי כתוב בפרשת החליצה שעושה היבם ליבמה, וענתה ואמרה, ולהלן, כמו שאמרנו בהר גריזים והר עיבל, גם הוא אומר, וענו הלוויים ואמרו, אז לומדים גם כאן תודה גזירה שווה, מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בחליצה בלשון הקודש. רבי יהודה כאן דורש ואומר, שלא לומדים את זה מגזירה שווה, אלא בחליצה עצמה יש דרשה, שהיא צריכה להאמר דווקא בלשון הקודש, וענתה ואמרה, ככה, כתוב שם ככה יעשה לאיש וכולי, אבל מכיוון שכתוב את המילה ככה, אז דורשים עד שתאמר בלשון הזה כמו שכתוב, ובספר תורה כמובן זה כתוב בלשון הקודש. מתאר את המשנה ברכות וכללות שהיו בהר גריזים והר עיבל. כיצד זה התרחש? כיוון שעברו ישראל את הירדן בזמן שהם נכנסו לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון, שבצד שכם, שבאצל על ידי אלוני מורה. איך אנחנו יודעים שזה שם? שנאמר, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. אלוהים איפה? בעבר הירדן, אצל אלוני מורה וגומר. מי אמר שזה גם בצד שכם? ולהלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה. מה אילון מורה האמור להלן אצל אברהם? כתוב שזה על יד שכם. אף אילון מורה האמור כאן זה גם על יד שכם. טוב, אז אנחנו יודעים איפה זה היה. עכשיו, איך העמידו את הציבור? אז היום מסדרים את זה בצורה כזאת. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים. ושישה שבטים האחרים עלו לראש הר עיבל. והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע בין הערים. הכהנים מקיפים את הארון, והלוויים מקיפים את הכהנים, וכל ישראל, כמו שאמרנו, עומדים מכאן ומכאן על הערים. שנאמר, וכל ישראל וזקנה ושוטרה ושופטה עומדים מזה ומזה לארון וגומר. אז זה הסדר איך שעמדו. את הסדר איך שאמרו את הברכות והכללות. הפכו הלוויים את פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה. ברוך האיש אשר יהיה נאמן לקדוש ברוך הוא ולא יעבוד עבודה זרה, לא יעשה פסל ומסכה. ועל הברכה הזאת כולם ענו אמן, גם אלו שבהר גריזים וגם אלו שבהר עיבל עונים אמן. ואז הלוויים הפכו את פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בכללה ואמרו, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. ואלו ואלו אני מאמן, וככה היו עושים גם בשאר הברכות והכללות, עד שגומרים ברכות וכללות. אז זה הסדר איך שאמרו את הברכות והכללות, ואחר כך הביאו את האבנים שנטלו איתם מן הירדן, כדי לעשות את מה שהתורה מצווה, לבנות מזבח בהר עיבל, ולכתוב עליו, לכתוב על האבנים האלה את כל דברי התורה בהר היטב, ובנו את המזבח, וסדו אותו בסיד, וכתבו עליו את כל דברי התורה, ב-70 לשונות, כל שפה בכתבה ובלשונה שנאמר, בהר היטב. ואז פירקו את המזבח, אחרי שאלו שם כמובן עולות, ושלמים כמו שהתורה מצווה ולטע עליו עולות, ואז לקחו את האבנים כדי להקים אותם במקום, שהם הולכים ללון באותו לילה, כמו שבאמת השם ציווה ליהושע בן נון לעשות, נטלו את האבנים, פירקו את המזבח ושם הלכו להקים את אותם אבנים במקום שהם עתידים ללון באותו לילה, ובאו ולנו במקומן, כותב רש"י, בבית מלונם בגלגל, ושם, כמו שאמרנו, הקימו את האבנים. מפרטת הגמרא מניין למדים את רשימת הדברים שנאמרים בכל לשון. מי אמר שהם נאמרים בכל לשון? אולי צריך לומר אותם דווקא בלשון הקודש. אז הולכים ומפרטים קודם כל פרשת סוטה, מניין שהיא נאמרת בכל לשון, מנהלן דכתיב, רש"י מביא את הלשון של הפסוק, ואמר אל האישה. זה צריך שהדברים ייכנסו לליבה של האישה. בכל לשון שהיא שומעת, ככה לפי הנוסח של רש"י. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן. משמיעין אותה בכל לשון שהיא שומעת, מסבירים לה את כל הדברים, על מה היא שותה, ובמה היא שותה, על מה נתמת, ובמה היא נתמת. נו באמת על מה היא שותה? בגלל מה? על עסקי כינוי וסתירה. הרי בעלך הזהיר אותך, אל תסתרי עם פלוני. ואת לא שמעת לו, והסתתרת עם אותו אחד על ענייני פריצות, זה מה שגרם והביא אותה לזה שהיא צריכה עכשיו פה לשתות את המים המרים. ובמה היא שותה? באיזה כלי? כלי מאוס, מקידה של חרס. ומסבירים לה על מה היא נתמת. אם היא באמת נתמת, מה הביא אותה לידי זה? על עסקי שחוק וילדות, קלות ראש. והסבירו את כל ההסברים האלה כדי שכל אלה האנשים ששומעות את זה ייקחו מוסר, לא להקל ראש ולא לדבר עם אנשים אחרים בצורה של שחוק וילדות. כדי שנשים אלה לא יבואו למצב הזה. ובמי נתמת? בשוגג או במזיד, באונס או ברצון, שהמים האלה בודקים אותה דווקא אם היא נטמעה במזיד וברצון, אבל אם היא הייתה שוגגת, כגון שאמרו לה מת בעלך, היא חשבה שהיא כבר לא אשת איש, או אם היא הייתה אנוסה, אז המים לא בודקים אותה. זאת אומרת, אז המים לא מגלים עליה שהיא טמעה. וכל כך למה? למה מרחיבים כל כך לפרט את ההלכות לפני שמשקים אותה? כדי שאם היא נטמת באונס או בשוגג ויתנו לה לשתות והיא תראה שהמים לא בדקו אותה, היא תהיה סבורה שגם אם היא הייתה נטמת במזיד המים לא היו בודקים אותה. וכדי שלא להוציא לעז על המים המרים, מודיעים לה שתדע, יכול להיות שאומנם היא נטמת, אבל המים לא יגלו את זה מכיוון שזה לא היה מרצון. במשנה למדנו גם על וידוי מעשר שהוא נאמר בכל לשון מנהלן. לכתיב, הפסוק אומר שם לעניין וידוי מעשרות, ואמרת לפני השם אלוקיך ביארתי הקודש מן הבית. ולומדים גזירה שווה לשון אמירה ויליף אמירה מסוטה, ששם למדנו כבר שזה בכל לשון שהוא אומר. שואלת הגמרא, אמר לי רב זביד לאבייה, אם אתה לומד גזירה שווה אמירה ולילף אמירה מלוויים, ששם נאמר דווקא מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, שם לעניין הברכות והכללות בהר גריזים והר עיבל. ענה לו אבייה, דנין אמירה גריידתא, לשון שכתוב רק אמירה, לומדים גזירה שווה מאמירה גריידתא, שכתוב לעניין וידוי מעשרות, אבל ואין דנין אמירה גריידתא, לא דנים אמירה שכתובה רק אמירה בוידוי מעשר, מענית ואמרת שזה גם לשון ענייה ואמירה. זה משם לא נלמד גזירה שווה. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם. דהיינו, אדם שמשבח את עצמו יאמר את זה בקול נמוך, בבושה. וכשמגנה את עצמו, כמובן מדברים פה על דברים שזה לא שהוא נכשל בדברים שהם נגד התורה, אלא סתם על דברים שהוא לא כל כך חזק בהם, את זה הוא יאמר בקול רם. מניין לומדים ששבחו הוא אומר בקול נמוך, מן וידוי מעשר, וידוי המעשר שבאדם שבח את עצמו, שהוא באמת עשה את כל ההלכות של הפרשת תרומות ומעשרות כדת וכדין, הוא אומר את זה בקול נמוך. הוא אומר שם לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא כתוב וענית ואמרת בקול רם. לעומת זאת גנותו מניין שהוא אומר בקול רם, במקרא ביקורים, ששם נאמר וענית ואמרת, ארמי עובד אבי, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה שלבן הארמי היה רשע והוא ביקש לעקור את הכל, זה הוא אומר בקול רם. שואלת הגמרא, וכי את גנותו אדם אומר בקול רם? ואמר רבי יוחנן משום אותו רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו שאדם מתפלל לתפילתו בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי העבירה שמתוודים בתפילה על העבירות שבידם? וזה לומדים מהתורה שהרי לא חילק הכתוב מקום איפה ששוחטים את הקורבן בין חטאת לבין עולה, אלא שניהם נשחטים בצפון העזרה, כדי שאנשים לא יוכלו לזהות אם האדם מביא חטאת על חטא או שמביא עולה שזה לא בעל חטא, ולא יתביישו עוברי העבירה. אז רואים מכאן שלא ראוי שאדם יאמר גנותו בקול רם, אלא אומרת הגמרא באמת לא תימא גנותו, שאדם לא ילך לספר את הדברים הלא טובים שהוא עשה בקול רם, ודאי שלא, אלא אימא צערו, שאדם יאמר את צערו בקול רם כדי שידעו הרבים. וזה לומדים ממקרא ביקורים שהוא אומר ארמי עובד אבי בקול, הוא מזכיר שם את הצרות שעברו על עם ישראל אצל לבן הארמי, וגם וירד מצרימה במצרים, כי דתניא ברייתא, כתוב על אדם שנטמא בטומאת צרת, ותמא תמא יקרא ומשמיע, והוא אומר לכולם שידעו שהוא כעת נמצא במצב של מצוקה, שיש לו את נגע הצרת, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. וכל מי שהראה בו איזה דבר מצער, צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. ומכאן אגב אפשר ללמוד, שנמצאים בכל מיני קברי צדיקים, וכל מיני מקומות קדושים, ובתי כנסת, רואים שמבקשים נא לעורר רחמי שמיים, על אדם פלוני, על אדם אלמוני, לא לחשוב מה יועיל אם אני אזכיר את השם הזה. הקדוש ברוך הוא בכלל שם לב למה אני מבקש. אני לא הולך לומר עכשיו את כל הספר תהילים בשביל כל שם. כן, אם אתה אומר ומבקש ריבונו של עולם, שלח רפואה שלמה לשם זה, ואז שלח רפואה שלמה לשם הזה, מה אכפת לך? תעבור על השמות. אנשים ביקשו להודיע לרבים את צערם, אז אתה מהרבים, תצטרף אל כולם ותבקש, תשתדל גם אתה לומר את השמות ולבקש רחמים, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יושיע כל אחד מאותם השמות. נתבונן בגופם של דברים, מה שאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו תפילה בלחש? כדי שלא לבייש את עוברי העבירה. שהרי, איך אנחנו רואים שהתורה מאוד שומרת על כבודם, לא לבייש אותם? אתה רואה שלא חלק הכתוב מקום בין חטאת לבין עולה, לשניהם שחיטתם בצפון העזרה. שואלת הגמרא, וכי לא עשו חילוק בין חטאת לעולה בהקרבה שלהם בבית המקדש? והעיקה, יש הבדל איפה זורקים את הדם של הקורבן לגבי זריקת דמים. הרי יש דמים שזורקים אותם בחלק העליון של המזבח, ויש דמים שזורקים אותם בחלק התחתון של המזבח. הרי דם חטאת ניתן למעלה מחוט הסקרה של המזבח, ודם עולה ניתן למטה מחוט הסקרה. אז מי שיראה את זה יוכל לראות שהבן אדם הזה הביא חטאת מזה שזורקים את הדם של הקורבן שלו למעלה מחוט הסקרה. מתרצת הגמרא, הטעם לגבי הזעת דם החטאת, רק הכהן שזורק את הדם הוא די ידע, וחוץ ממנו אחרים לא יודעים שזה חטאת, אז הוא לא כל כך מתבייש. שואלת הגמרא, יש הרי עוד הבדל שאנשים כן יכולים לראות, והעיקה יש הבדל בין חטאת לעולה. חטאת באה מכבשה או שעירה, איזה, רק מנקבה. לעומת זאת, עולה יכול גם להיות מזכר, ואם אתה רואה בן אדם שמביא חטאת, רואים שהוא מביא נקבה, יבינו שזה חטאת, אף על פי שהיא נשחטת באותו מקום ששוחטים את העולה. עונה הגמרא, התם, הנקבות, מקסיה, בעלייה, בזנב, אז זה לא ניכר שזה חטאת. שואלת הגמרא, תנח אם הוא מביא כבשה שיש לה זנב, אבל אם הוא מביא עיזה, שעירה, מה יקה לממר, שם זה באמת כן יהיה ניכר. אז אומרת הגמרא, זה בעיה של אותו אדם, למה הוא הביא באמת עיזה? התם שם, יהודה כמחשיף נפשי, הוא גרם לעצמו לבייש את עצמו. דיבה אליי, אם הוא היה רוצה שלא להתבייש, היה לו להביא להיתוי היא כבשה, ולמה כמה הייתי שעירה, בשביל מה הוא הביא באמת שעירה? שואלת הגמרא, אבל יש קורבן חטאת שחייבים דווקא להביא מאיזה, משעירה. אם אדם נכשל בשוגג ועבד עבודה זרה, חטאת דעבודת כוכבים, זה לא סגיד אליו שעירה, שם נאמר דווקא אז בת שנתה, הוא לא יכול להביא כבשה, מה יקה לממר, איך אתה רואה ששם באמת התורה כן נותנת שיהיה לו איזושהי בושה. מתרצת הגמרא, התם שם באדם שחטא והוא נכשל בעבודת עבודה זרה, אז באמת ניתי ונכסיף, אומר רש"י, הטיל עליו הכתוב שהתבייש, שתהיה לו כפרה מעונש גדול כזה. גם קריאת שמע אמרנו במשנה שהיא נאמרת בכל לשון, מנהלן, מנהלן לומדים את זה, דכתיב שמע ישראל, אתה צריך להבין בכל לשון שאתה שומע, מביאה הגמרא ברית אתנו רבנן. לפי דעתו של רבי, קריאת שמע נאמרת דווקא בלשון הקודש ככתבה, דברי רבי. וחכמים הם אלה שאומרים את מה שראינו במשנה, שקריאת שמע נאמרת בכל לשון. מה הייתה עמד הרבי? מנינו לומד שקריאת שמע נאמרת דווקא בלשון הקודש. אמר קרא, הפסוק אומר שם בהמשך, ואהבת את השם אלוקיך, כתוב, והיו הדברים האלה, בהווייתם יהיו, תאמר אותם כמו שהם כתובים, ולא בשפה אחרת. ורבנן הם דורשים, ממה שאמר קרא שמע, אתה צריך להבין, בכל לשון שאתה שומע. ורבנן נמי מה הם יעשו עם מה שכתיב והיו, הם ידרשו מזה, ההוא שלא יקרא מהסוף להתחלה, לא יקראנה למפרע. ורבי, מנינו ילמד שלא יקראנה למפרע מנה לי, נפקא לי, מזה שבמקום לכתוב דברים כתוב עוד עוד היי, הדברים. זה דורשים שהדברים צריכים להיות כסדרם. ורבנן הם סוברים שהאות היי לא באה לדרשה, דברים הדברים לא משמלאו. ורבי נמי מה הוא יעשה ממה שלמדו חכמים מהמילה שמע, הכתיב שמע, למה הוא לא דורש מזה בכל לשון שאתה שומע? הוא דורש מהמילה שמע, היא באה אלי להשמיע לאוזניך מה שאתה מוצא מפיך, שכל מילה שהוא אומר בקריאת שמע, לפי דעתו של רבי, צריך להשמיע לאוזנו, וזה מעכב, אם הוא לא ישמיע לאוזנו לפי רבי, הוא לא יצא ידי חובה. ורבנן שדרשו משמע, בכל לשון שאתה שומע, מה הם יעשו עם זה שצריך להשמיע לאוזנו, הם באמת סוברים לה, כמאן דאמר, הקורא את שמע, באמת לכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אבל אם הוא לא ישמע לאוזנו, בדיעבד הוא יצא. מביא הגמרא, רגע, בשמה בכלל צריך לומר, שאת קריאת שמע צריך לומר דווקא בלשון הקודש, לפי רבי. למה? כסבה רבי, כל התורה בכל לשון נאמרה? שאפשר לקרוא קריאת התורה אפילו בלשון אחרת ולא דווקא בלשון הקודש? דאי סלקא דתך, אם יעלה בדעתך שרבי סובר שבכל התורה בלשון הקודש דווקא נאמרה, אז ברור שגם קריאת שמע, אז בשמע צריכים לכתוב והיו, דכתב רחמנא למה לי? ודאי שצריך לקרוא את זה דווקא בלשון הקודש. דוחה הגמרא, ייתכן שבאמת כל התורה כולה אפשר לקרוא בכל לשון. ולמה צריכים לכתוב שקריאת שמע נאמרת דווקא בלשון הקודש? יצריך משום דכתיב שמע. והאנשים היו יכולים לטעות כמו הדרשה של רבנן, שאפשר בכל לשון, לכן צריכים לכתוב והיו דווקא בלשון הקודש. עכשיו שואלת הגמרא הפוך על רבנן, למה? אולי נאמר שכסברי רבנן, למה הם צריכים לומר שקריאת שמע נאמרת בכל לשון? מה, אם אדם קורא בתורה, הוא יכול לקרוא דווקא בלשון הקודש? שאתה צריך לומר שקריאת שמע אפשר לומר בכל לשון? למה כסברי רבנן, כל התורה כולה דווקא בלשון קודש נאמרה? דאם יעלה בדעתך, סלקא דעתך, שחכמים סוברים שאפשר לקרוא בתורה בכל לשון, אז בשביל מה קריאת שמע צריך חידוש? לומר שאפשר גם בכל לשון, שמע דכתב רחמנא למה לי, הרי פשוט שאפשר לקרוא בכל לשון כמו כל קריאת התורה, עונה הגמרא באמת יכול להיות שקריאת התורה אפשר לקרוא בכל לשון, והצריך הדרשה של שמע, משום דכתיב והיו, אנשים היו יכולים לטעות לומר כמו הדרשה של רבי, שצריכים דווקא בלשון הקודש, לכן מחדש את התורה שמע, בכל לשון שאתה שומע, תאמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ועד כאן דף למד ב'.